טוב, בוקר טוב. פרשת יתרו, הנושא העיקרי זה עשרת הדיברות. הדיבור הראשון, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. שאלה ידועה, למה תלה את האנוכי השם אלוקיך באשר הוצאתיך מארץ מצרים? בפשטות היה יותר נכון, לתלות את זה בדברים יותר גדולים שקרו. אנוכי השם אלוקיך, אשר בראתי שמיים וארץ, בראתי העולם, מה אתה נתפס ליציאת מצרים? גם הלשון ברשי היא קצת לשון, כדאי ההוצאה שתהיו משועבדים לי. מה זה כדאי? כדאי ההוצאה שתהיו משועבדים לי? מה זה הלשון הזו? הרב שטיינמן במקור 5 מקשה את הקושייה הזאת, פרש רשי, כדאי ההוצאה שתהיו משועבדים לי, הנה בדיני ממונות, הפודה את חברו ולא יתנה עמו מתחילה, אינו יכול לתבוע שישתעבד לו. וכאן הקדוש ברוך הוא לא יתנה עם ישראל שישתעבדו לו. יש פה על עצם, בכלל, אתה לא רוצה לתלות את זה בעולם, אתה תולה את זה ביציאת מצרים? מה מחייב בדבר הזה? אדם בא ותרם כליה למישהו, עשה מעשה גדול? כן, נחזיר אותו, מוציא אותו ממוות לחיים. חיים בלי כליה זה לא חיים. אז מה, עכשיו כל השנים הוא יהיה, כל הזמן הוא יהיה משועבד לו? כי הוא תרם לו את הכליה? עכשיו כל מה שהתורם יגיד לנתרם, אז הנתרם צריך לעשות, כי התורם אמר, בסדר, קונה לו מתנה, תשפר אותו מדי פעם במהלך הזה, בחגים, שולח לו תודה רבה, מעבר לזה, לא נראה שיש יותר מדי קשר בין האנשים, אז מה הקדוש ברוך הוא כביכול תובע מאיתנו לעבוד אותו בגלל שהוציא אותנו מארץ מצרים? עשית לנו טובה, סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת, ישר כוח, נכון, בן אדם עושה טובה למישהו. מה, עכשיו הוא יבוא וכל הזמן יבקש ממנו תגמול על הטובה שהוא עשה? איפה מצאנו דבר כזה? זה לכאורה מה שהקדוש ברוך הוא תובע מעם ישראל. אני אומר עוד פעם, אם באמת היה פה אמירה כללית של אשר בראתי שמיים וארץ, העולם הוא שלי, אתה חי בעולם, אז בוא תעשה מה שאני אומר. אבל זאת לא אמירה. האמירה היא אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר הכוזרי, אמר הכוזרי, מקור 6, אם כן אני רואה שתורתכם אינה נתונה כי אם לכם. אמר החבר כנו, וכל הנלווה אלינו מן האומות, בפרט יגיעו מן הטובה אשר היטיב הבורא אלינו, אך לא יהיה שווה עמנו. ואילו היה חיוב התורה מפני שבראנו, היה שווה בלבן והשחור. כי הכל בריאותיו, אך התורה מפני שהוציאנו ממצרים, והתחברות כבודו אלינו, מפני שאנחנו נקראים הסגולה מבני האדם. אז הכוזרי מתחיל לענות, למה אנחנו לא יכולים להגיד, אני אוכל השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, כי אז מה יהיה הבדל בינינו? לבין הקושי באפריקה. שום הבדל לא יהיה בינינו. הוא נברא ואני נברא, ושנינו מחויבים לבורא עולם. אלא בגלל שאנחנו עם סגולה, לכן אנחנו מחויבים לעבוד. אז מה העניין? העניין הוא אשר הוצאתיך מארץ מצרים, או העניין הוא שאנחנו עם סגולה, עוד מעט נענה על זה. הגמרא הידועה בעבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא בא, כשרצה לתת התורה, השם מסיני בא וזרח מסיר למו, עבר כל אומה ולשון, שאל אותם, אתם רוצים לקבל את התורה? אמרו, מה כתוב בה? אמר לה, ישמעאלים, כתוב לא תרצח. אמרו, על זה אנחנו חיים, על מה אתה מדבר איתנו? לא תרצח? כל יום אנחנו שומעים על עוד 5 הרוגים שם בכפרים שלהם שם. תמיד יש את הטענה. אין משילות. השרים הערבים צוחקים, אין משילות. חבורת מפגרים. תראה באיזה עם אתם מסתובבים, מה אתם מאשימים את השר? תאשימו את עצמכם, עם של רוצחים. תתחילו לחנך את עצמכם. אין משילות. בחיות, מה אתה רוצה? איך אפשר לחנך את היצורים האלה? אבל עבר על הישמעאלים, לא הסכימו לקבל את התורה. עבר על אדום, לא הסכימו לקבל את התורה. בסוף באו לבעל לישראל, אמרו נעשה ונשמע, רצו לקבל את התורה. מהר"ל מסביר שזה לא משהו טכני. מה, ואם הישמעאלים היו אומרים יאללה תביא, היינו אוכלים אותה? כנראה שלא, נכון? זה בא לבטא את המהות, את השייכות של עם ישראל לתורה. ואת החוסר שייכות של שאר העמים, של שאר העמים אל התורה. אבל עוד פעם, השאלה בעינה עומדת. השאלה באשר הוצאתיך מארץ מצרים, מה העניין פה? מה העניין בהוצאה הזאת שהיא כל כך מחייבת אותנו, עם ישראל כלפי הבורא? טוב, אז נתחיל לענות על הדברים. לחלק הבא של השיעור קראתי שני צדדים למטבע. יש את הצד שלנו, של האדם כאדם פרטי, ושלנו כעם, המחויבות שלנו כלפי הבורא, ויש את הצד של הבורא, את המחויבות של הבורא כלפי אלינו. עכשיו אנחנו מאוד מאוד צריכים להדגיש מה המחויבות של הבורא אלינו, אם יש דבר כזה בכלל, ומה המחויבות שלנו כלפי הבורא. הרבה פעמים כשמערבבים את התפקידים או מערבבים את המחויבויות, זה עושה לנו בלגן בחיים. לא רק מול ריבונו של עולם, אלא בכלל בחיים, מה המחויבות? האדם מגיע למקום עבודה. מה המחויבות שלי כלפי המקום עבודה? ומה המחויבות של המנכ״ל כלפיי? כשאתה בא ונכנס יותר מדי לדשדש במה התפקיד שלו ביחס אליי, ואתה עוקב אחרי הדבר הזה, בדרך כלל זה יוצר המון המון בעיות. אדם צריך להתעסק בתפקיד שלו, ולא בתפקיד של האחרים. אם לא הייתי מספיק ברור, אז בוא ניכנס ונראה את הדברים בדרך הפרשה שלנו. ההקדמה שמשה רבנו נותן, הקדוש ברוך הוא דרך משה רבנו, למעמד הר סיני, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ועתה אם שמעו תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, במחילת הכתוב לא פחות ולא יותר. אלה הדברים, זאת ההקדמה שאתה אומר עכשיו לעם ישראל. כל עניינה וכל מהותה, כל המהות של קבלת תורה, זה העניין הזה. מה שיוצר את המחויבות שלנו לקבל את התורה, זה אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. תשימו לב שכאן לא כתוב, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כאן איפה הדגש? הדגש הוא על ואשא אתכם על כנפי נשרים. למה הדגש הוא על ואשא אתכם על כנפי נשרים, ולא על יציאת מצרים? אז תראו את השלל דוד, כתבתי פה את הביבילוגרפיה שלו קצת, מקור 11, והנה, בראש דוד בפרשת שמות הביא בשם רבי חיים ויטל, שפרש בפסוק את כל אשר עשה השם לפרעה למצרים, על אודות ישראל, שמשל למלך גדול, ששלח למלך אחר, ששבע את בן אהובו, שישלחנו לחופשי, ולא שמע לדבריו, והתריס כנגדו, וביזה למלך הגדול בדברים קשים ומרים. אם רגע נעצור, נמשיל את זה, משה רבנו בא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, צבא אותי לבוא אליך ושלח עמי, מה עונה פרעה? למה מי הוא בכלל? בלשון סלנג, נכון? מה זה? מי אלוקים? אני לא מכיר בכלל את הדבר הזה. למה מי הוא בכלל? היה פה זלזול מאוד מאוד גדול בבורא עולם. נמשיך. והמלך הגדול ערך מלחמה נגדו, והשמיד והחרים למלך ההוא עם כל חילו, ועשה בהם משפטים גדולים. והעולם היו מסופקים עם הנקמה שעשה המלך הגדול, ובשביל אהבת השבוי, או בשביל שהמלך השפל ההוא ביזהו בדברים קשים. ואמרו הרחמים, בזאת נדע האמת. אם אחר שהוציא השבוי ישלחנו לנפשו ולא יפנה אליו, עוד זה מופת, כי המלך הגדול רק לכבודו עשה. אך אם אחר צאת השבוי ייתן עיניו בו להפליך חסדו עמו, ולעשות לו כמה טובות לשבוי, אז מוכר כי עיקה פעולתו ונקמתו לכבוד בן אהובו. זאת אומרת, עצם הפעולה של ההצלה היא לא בהכרח שהיה אכפת לי ממך. יכול להיות שבגלל שאני רציתי לנקום במי ששווה אותך, אז הייתי צריך לחלק מהנקמה זה גם להוציא אותך. אבל האם באמת אתה היית הנושא פה? התשובה היא, זה יתברר בהמשך. אם אני אמשיך לדאוג לך, סימן שאתה היית הנושא. אבל אם אני לא אמשיך לדאוג לך, סימן שאתה לא היית הנושא. נמשיך לקרוא, תראו מקור 12. כתבו המפרשים בשם המדרש, בכל מקום מזכיר יציאת מצרים. משל לאחד שהיה שבוי ובדו המלך ביד חזקה. אמר לו, הרי אתה עבדי, וחייב אתה לשמוע מה שציוויתיך. כי על מנת כן עשיתי. כל זאת, שתהיה עבדי. אמנם, את אין אחים הקדוש ברוך הוא עשה בשביל ישראל. אבל אם הקדוש ברוך הוא עשה לכבודו, היה לישראל טענה, שאין חייבים לשמוע למצוות הקדוש ברוך הוא. מה הטענה של עם ישראל? יש לנו גמרא, נכון? קפה להם את ההר כגיגית. זה טענה? זה טענה של עם ישראל? נכון, בגמרא בפשטות, זה טענה. אנחנו היינו נוסעים על קבלת התורה. ואף על פי כן הדור קיבלוה בימי החשברוש וכו'. זאת אומרת, עם ישראל הרבה פעמים מחפש טענות, לכאורה אפשר לחפש טענות להישמת בכל המחויבות שלנו כלפי הבורא. מתי, בעניין הזה של יציאת מצרים, מתי הייתה לנו טענה להימלט מהמחויבות? אם הקדוש ברוך הוא לא היה ממשיך לדאוג לנו, אז הנה חינם הייתה לנו טענה. אבל הקדוש ברוך הוא המשיך לדאוג לנו, ולקח אותנו על כנפי נשרים, ועשה לנו עוד הרבה טובות במדבר, ועד עצם היום הזה הוא מחבק אותנו. אני קודם נתתי דוגמה לתורם כליה. תורם כליה נתן את הכליה ונגמר. נכון, כל אחד הולך לדרכו. מה היה קורה אם התורם כליה נותן את הכליה, וממשיך לדאוג כל יום מחדש לאותו בן אדם. לא יודע אם הוא היה רוצה, אבל הוא יצור שזה היה נוח לו. כן, לפעמים יש חיבוק דוב כזה, שזה בסדר, אני מסתדר גם בלי החיבוקים שלך. אבל בוא נגיד שהוא היה רוצה, וזה היה טוב לו. האם המחויבות הזאת עדיין הייתה ממשיכה? התשובה היא כן. זה לא איזה פעולה אחת שאני עשיתי, שהרבה פעמים עצם הפעולה של החסד, זה לא כי בן אדם עכשיו רואה מישהו וזה, זה באמת הוא רוצה לעשות טוב בעולם. זה לא אתה, אני אתן לך, אני אתן למישהו אחר, זה לא משנה. זה אתה, מישהו אחר, שלא יהיה גוי. בסדר, בדרך כלל נותנים, אתה לא נותנים לך לבחור למי לתרום את הכליה. אז מן הסתם, בגוי, אני מעדיף שזה יהיה אצל, אם אני כבר תורם כליה, שיהיה אצל יהודי. אבל איזה יהודי? בתוך הדבר הזה, נראה לי שאנשים פחות מדקדקים בדיוק למי נותנים. למה? כי הבן אדם בא עם רצון להיטיב. אתה זה לא העניין פה. מה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל? הקדוש ברוך הוא ועם ישראל יש לו עם סגולה. אני רוצה אומנם להיטיב לכם, אבל אתם הנושא פה. אתם הנושא ולכם אני דואג. ולכן הדבר הזה יוצר מחויבות. ולכן באמת העיקר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אבל העיקר זה לא עצם ההוצאה. אלא מתי מתברר שההוצאה הזאת הייתה ממש למען עם ישראל, שהם היו הנושא פה ולא מצרים, כשהיה את כל ההטבה שלאחר מכן. אז מי הסימן פה, מי הסיבה, אפשר להתווכח. אבל בסופו של דבר, האחריות של הקדוש ברוך הוא עלינו, לאורך כל הזמן הזה, היא מה שמיוצרת מחויבות מאיתנו כלפיו.
למה זה מגיע? אם הקדוש ברוך הוא מחויב אלינו,
כי אתה מחויב בהכרת הטוב. מידת הכרת הטוב היא מחייבת. אתה צודק שזה לא חיוב גמור. זה לא חיוב גמור, כי הרש"י אומר, כדאי ההוצאה שתהיו משועבדים לי. אין פה חיוב לגמרי. אבל זה ודאי גורם לבן אדם, יש לעבוד השם מתוך, הוא מכריח אותי. אבל פה אני מבין שבן אדם כל הזמן דואג לי ומבקש עכשיו שאני אקשיב לו, וזה טוב לי, ובלעדיו אני לא אוכל להסתדר. יש לי גם את הרצון שלי לבוא ובאמת לקיים את מה שהוא אומר. כי ההטבה שהוא עושה כלפיי יוצרת ביני לבינו, לפחות מהצד שלי, את המחויבות של להכיר לו טובה. נכון. נכון, זאת אומרת אם לא בא לך אנחנו בבעיה, אבל זאת אומרת בעבודת השם כדי להגיע לבעלי אנחנו חייבים את הנקודה הזו. אם אנחנו לא בעלי אז יש את הכפול עם תרגגי כי עוד נגיע לזה. אבל השאלה איפה הבן אדם שם את הדגש שלו, למה אני עובד? האם אני עובד כי מכריחים אותי? או האם אני עובד כי באמת ראוי לעבוד אותו? והנקודה הזאת והעשה אתכם לכנפי נשרים, זה מברר לנו שראוי לעבוד אותו. זה באמת לא יפה? הם לא הכירו בטובה, הם באמת זה. מה זה הקדוש ברוך הוא לא דואג? הם ארדו בו, מה זה לא דואג? דואג לכם, יש מן, יש מן, יש בער, יש בער, יש ענני כבוד. אז מה אתם מתלוננים כל הזמן? לא כל הזמן. 10 תלונות בשנה. ב-40 שנה, סליחה. לא כל הזמן, אבל באמת, באמת זה היה תאים על המתלוננות. שמה? לא, זה היה, זה כפיות טובה. הם התלוננו, כי היה בהם את הכפיות טובה. כפיות טובה הזאת, אנחנו מוצאים אותה באדם הראשון. נכון, ברגע, הקדוש ברוך הוא נתן את האישה לאדם. האדם התרצה בקבלת האישה. כתוב שהוא עבר על כל הבעל החיים ולא התיישבה דעתו. עד שהגיעה אישה. אז נתן לך אותה, ואז הגיע רגע אחד שהאישה הפילה את אדם הראשון, האישה אשר נתת עימדי. כאן כפר בטובה. לא ברור מה עיקר החטא. הכפיות טובה צריך לדעת, כל הכופר בטובתו של חברו, בסופו של דבר, כופר בטובתו של מקום. אדם שלא יודע את להכיר טובה, הוא אדם שמתפתחת אצלו תכונות מאוד מאוד שליליות ולא בריאות. וביחס שלנו כלפי הבורא, אנחנו חייבים את הנקודה הזאת של ההבנה שאני חייב להכיר טובה. הכרה טובה זה דחף טבעי של האדם. כשבן אדם באמת עושה לך טובה ואתה מרגיש וואו. נכון, כל עוד אתה לא משיב לו טובה תחת הטובה שהוא עשה, עם איזה תחושה אתה מסתובב? לא נעים. באמת אדם יש לו צורך להכיר טובה. זה הצורך הטבעי של האדם. אז תגידו, פה הטובה היא מתמשכת. נכון? זה טובה מתמשכת, אבל עדיין, כשעבודת השם מגיעה מנקודת מבט, מבט הזו, זה עבודת השם שהיא מגיעה ממקום הרבה הרבה יותר, הרבה יותר נעים. זה מה שאומר פה, יתרו שמע, מה שמע שמע הוא בא, ואחר כך יש לנו את הווי אחד יתרו, מה זה הווי אחד בפשט? שמח. על מה הוא שמח? ואיחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם. את מה הביא לו את השמחה? אחרי זה גם כתוב, אשר הצילו מיד מצרים. אבל העיקר על מה הייתה השמחה? על הטובה המתמשכת שהייתה להם אחרי זה במדבר, אומר רשי, על כל הטובה, טובת המן, הבאר והתורה. זה מראה עד כמה אנחנו עם סגולה, ועד כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בנו ורוצה להיטיב לנו. וכשבן אדם משריש את הנקודה הזו, בתוכו, הרבה הרבה יותר קל לו הדרך בעבודת השם. המחויבות היא מגיעה ממקום הרבה יותר נעים. לעומת זאת, מקור 15, הגמרא בשבת, והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב עבדי מבר חמא בר חסא מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אמר רבא חבר יעקב, מכאן מודע רבא לאורייתא, אמר רבא אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש, דכתיב קימו וקיבלו היהודים, קימו מה שקיבלו כבר. אז אנחנו 30 יום קודם החג, אז לפחות הזכרנו את פורים. אבל מה זה הנקודה הזאת של הכפייה? למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה? בשביל מה לכפות עלינו את התורה? הרי אם יש לנו קושי בעבודת השם, זה מגיע מהנקודה הזאת. למה אתה מכריח אותי? אני לא רוצה להיות בעמדה של מכריחים אותי. יש את המהר"ל, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, המהר"ל בתפארת, הוא מביא משל מזעזע, למה הדבר דומה? תודה רבה. אבל ככל שהמשל מזעזע, כך בסופו של דבר, כשמעמיקים בו, מבינים את המשמעות של הדברים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. וכן מוכר במדרש, בפסוק, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. כשבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה על הר סיני, קפה להם הר כגיגית שיקבלו תורתו. וכיוון שכך, הרי ישראל לנוסתו של הקדוש ברוך הוא. ואצל לנוסתו כתיב ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. ולא כן אצל מפתה. מפני שמשפט האונס, כפי מה שהיה מעשה המאנס. כי המאנס היה מכריח הבתולה לאישות, בנמשל מי האונס, ריבונו של עולם, מי הבתולה, אנחנו, והקדוש ברוך הוא הכריח אותנו לקבל את התורה, וכל דבר שהוא מוכרח הוא מחויב, ולכך לא יוכל לשלחה. זאת אומרת, מה אומר המהר"ל? הקדוש ברוך הוא עדיין יש לו עסק. הוא הכיר את הקינדרלך שלו, והוא אומר, אני חייב ליצור מחויבות מצידי אליהם, כדי שלעולם אני לא אעזוב אותם. גם כשימרדו בי, וגם כשלא התנהגו יפה, אני חייב ליצור בינינו קשר של מחויבות. למה קפה את הארק הגיגית? האם כדי להכריח אותנו? לא. כדי להכריח את מי? כדי להכריח אותו. כדי להכריח אותו להישאר מחובר, להישאר כל הזמן איתנו. ולא לעזב ולעזוב אותנו ביד אומה אחרת. עכשיו, מה קורה? אנחנו חיים כל הזמן במקום. בואו אני אגיד אותו את שני הצדדים. הצד אחד זה הצד של הקדוש ברוך הוא אלינו. כפה להם את הארק הגיגית, משל לאדם שאנס בתולה, ועכשיו הוא מחויב להתחתן איתה. הבאתי לכם פה את יש שאלה של הרב חיים דוד הלוי, פשוט עשה לך רב, על מישהו שאנס אישה, היא הייתה צריכה להתגרש, כי היא הייתה אשת כהן, הבאתי את זה? הבאתי, כן, היא הייתה אשת כהן, אז הייתה צריכה להתגרש מבעלה, הם התגרשו, ואז הוא, אחרי שהוא השתחרר מהכלא, הוא רצה להתחתן איתה, והיא רצה, היא הסכימה להתחתן איתו. מה הייתה הבעיה שם? בצורה הייתה שם איזה בעיה.
בסוף לא הייתה בעיה, בשביל אם יש בעיה.
כן, אני רק לא זוכר מה.
בסוף לא היה.
כן, בסוף, יתיר להם את ה... אבל אתה רואה מציאות כזאת, שיש דבר כזה, שפתאום זה, דיבה, תופעת השבועים. איך קראו לתופעה הזאת? שמתחברים משטוקהולם, איך? משטוקהולם. סטוקהולם, מה בקיצור, משהו כזה, שהחטוף יוצר תחושת מחויבות כלפי הנחטף, כלפי החטוף. מאוד מאוד, נכון? מכירים את ה... נוצר ביניהם איזשהו קשר, שבקיצור יש איזו תחושת מחויבות אליו. הוא לא יכול להשתחרר מה... כן, כן. חקרו את התופעה הזאת. למה היא מגיעה התופעה הזאת? שזה משהו שהחטוף דואג לנחטף, באמת תקופה מאוד מאוד ארוכה. הוא דואג לו, הוא נותן לו לאכול, זה, אבל הוא חטף אותו, לא משנה. אבל עצם הדאגה כנראה יוצרת איזושהי, כנראה איזה פרט שולי שהוא חטף אותו. אבל הוא דאג, בסוף הוא דאג על הזה. קיצור, יש תופעה פסיכולוגית כזאת, שזה הכל העניין של הכפיית הארק הגיגית לפי המהר"ל, לפחות בנקודה הזאת, זה הצד של הקדוש ברוך הוא אלינו. מה הצד שלנו כלפי הבורא? אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים וכו'. עכשיו, מה קורה לנו בדרך כלל? כשאנחנו מתחילים להתעסק, הקדוש ברוך הוא, למה אתה מכריח אותנו? עם מה אנחנו מתעסקים? אנחנו מתעסקים עם העבודה שלנו, מתעסקים עם העבודה של הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא מתעסקים עם העבודה שלנו. הוא קפה את הארק הגיגית כדי ליצור מחויבות מצידו. אתה לקחת את המעשה הזה של הכפיית הארק הגיגית, ואתה עכשיו מתרגם אותו במה? אתה מתרגם אותו כלפיך בצורה שלילית. נקודה זאת היא יוצרת המון קושי בעבודת השם, אבל אם רגע ניקח את הדבר הזה, ולא ניקח אותו רק בעבודת השם, בכל מקום, בואו ניקח עולם הישיבות, ישיבות תיכוניות, לא משנה, גם ישיבות תיכוניות, גם ישיבות גבוהות, תופעת הלחץ של לימוד תורה. יש ישיבות שמאוד מאוד מאוד מלחיצות. נכון? ראשי ישיבה מאוד מאוד מלחיצים. בא תלמיד ואומר, אבא, אני, זה מלחיץ אותי שם. הראש ישיבה מלחיץ אותי. אז מה עונים לילד? לחץ זה שיטת חינוך. כשאתה רוצה ליצור אווירה לימודית, אתה יכול להגיד, אני דוגל באווירה לימודית בנחת, אתה יכול להגיד לא. כשאתה תיצור אווירה של לחץ, זה מה שיעשה בית מדרש רועש וגועש. אז זה שיטת חינוך. עכשיו, מה בא הנער, הבחור, לא משנה, זה אומר, אני לא מסתדר עם הלחץ, הלחץ הזה מלחיץ אותי. אז מה התפקיד שלו? אפשרות אחת, לך תחפש ישיבה שמתאימה לך. אפשרות שנייה. הראש שיבה מאמין בלחץ. אתה מצא, מה התפקיד שלך בתוך האולם ומאמין בלחץ, כדי להטיב עם הישיבה? מה התפקיד שלך כתלמיד? לא, להילחץ. למה אם הוא דוגל בלחץ, הרי יושבים שם תלמידים בעיבור, יושבים תלמידים בישיבות, יש אחד שהלחץ הזה מאוד טוב לו, ויש אחד שהלחץ הזה מאוד לא טוב לו. למה זה הלחץ טוב לו? כי הוא מבין למה הראש יבה מלחיץ. הראש יבה מלחיץ כדי ליצור אווירה. אז הוא נכנס לאווירה. הוא רואה את הצד החיובי של הדבר הזה.
קצת קשה להגביל את זה לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מתאים לכל בן אדם ובן אדם. כשאני רואה את זה, אז אני מרגיש שלי זה טוב. כמו הראש, והראש ישיבה, אני יכול להגיד לא, לבן אדם לידי זה טוב, והוא בן אדם, והוא אנושי, הוא לא יכול לעשות משהו שיתואם לכל הישיבה. כשאני מסתכל על זה עם הקדוש ברוך הוא, המחשבה שהוא עושה כאילו משהו בשבילו, היא קשה לי, בסוף.
מה, שהוא מכריח, או שהוא מכריח את עצמו?
גם שהוא מכריח את עצמו, וגם שהוא עושה משהו שכאילו הוא טוב לכולם, אבל יכול להיות שלי הוא לא טוב. שאלה אם לי זה טוב...
אז אין דבר כזה, זאת אומרת, ביחס לבורא אלינו...
נכון, זה מה שאני אומר, לכן אני אומר להקביל את זה לראש שיבה, זה לפעמים קצת קשה, כי לראש שיבה, שאני יושב עם הילד שלי, ואני אומר לו את זה, אז הוא יקבל, אני אומר לו, הראש שיבה הוא לא מלאך.
לא, זה לא, זה לא מה שאני אומר, אני אומר הוא מלאך. זה אומר לך כמלאך השם צבקות, ודאי, הוא מלאך.
הראש שיבה לא יכול
להתאים
את עצמו לכולם. הקדוש ברוך הוא...
לא, לא, לא. הראש שיבה מתאים את עצמו לכולם. אתה צריך להתאים את עצמך על הראש שיבה. הישיבה הזאת מתאימה לכולם. אם אתה תדע לא להילחץ, הישיבה הזאת תהיה מעולה בשבילך.
הראש שיבה שמתאים לכולם ילחיץ ויקרא לתלמיד הזה ויגיד לו
שמה, אתה צריך לעבור. היום המציאות היא הפוכה. היום המציאות היא הפוכה. למה? לכל תלמיד בונים ישיבה. נכון? פעם הייתה הגישה, היה לך 4-3 ישיבות. חבר'ה, זה מה יש, תתאימו את עצמכם לאירוע. היו הרבה יותר בריאים. היום כל תלמיד מקים ישיבה. ישיבות תיכוניות כמו פטריות. זה מצד אחד זה מאוד משמח. מצד שני זה יוצר עיוות. עיוות מאוד גדול. כי אתה צריך להתאים, במקום שהילד יתאים את עצמו למערכת, המערכת מתאימה את עצמה לילדים. זה יוצר עיוות מוסרי הדבר הזה.
לא סוד שזה עיוות מוסרי, כי יש...
אז זה מה שאני אומר, בגדול, אני חושב שהאמירה הזאת כאמירה היא לא נכונה. כאמירה אדם צריך, אם אתה תתעסק עם עצמך ולא תתעסק, האם המערכת טובה לי או לא, תמיד שזה המצב, תתאים את עצמך למערכת, אתה תראה שאתה מסתדר שם. זה לא קרה לפני הרבה שנים, אנחנו כולנו גדלנו בישיבות שבאו, למדו, כולם מסתדרים, רק לפני 5-6 שנים, צץ דור שלא יכול ללמוד. לא יכולים ללמוד. יש ילדים שלא יכולים ללמוד. מה זה השטויות האלה? יש ילד שלא יכול ללמוד? מאיפה זה יצא העגל הזה? אין דבר כזה, למה? יש ילד שלא מוכן להתאים את עצמו למערכת. אז נוצר איזה עגל כזה שאי אפשר ללמוד. אבל אין חיה כזו, זה לא קיים. כל בן אדם יכול ללמוד. ועוד פעם, הנקודה היא, אתה תתעסק עם המחויבות שלך. אלא מה? בגלל שאנחנו מתעסקים, האם הראש ישיבה נוהג טוב, או לא נוהג טוב, אנחנו כל היום ועדת ביקורת, על מה, ועדת ביקורת על התפקיד שלו, האם הוא עושה את התפקיד, כמו שצריך או לא, אנחנו לא מאפשרים לנו מה? לא מאפשרים לנו להתאים את עצמנו למערכת. תתעסק עם המחויבות שלך, ולא עם המחויבות שלו, אתה תראה שהדרך תסלל. זה נכון בכל תחום. קחו בתחום הזוגי. בתחום הזוגי, אדם במקום להיות עסוק בחובה שלו כלפי אשתו, במה הוא עסוק? האם האישה ממלאת את חובותיה כלפיו? מה זה עניין שלך? זה תפקיד שלה וזה תפקיד שלך. אתה תעשה את התפקיד שלך. היא תעשה את התפקיד שלה, אז מה הוא אומר? כשהיא תעשה את התפקיד שלה, אז אני אעשה את התפקיד שלי. מה הקשר? לך יש תפקיד? תעשה את מה שאתה צריך לעשות. אני לא יודע אם אני מספיק ברור, אבל אני חושב שהנקודה הזאת היא מאוד... מאוד מאוד משמעותית בחיים שלנו, כי זה נותן לאדם להסתדר כמעט בכל מקום שהוא יהיה. אתה רואה שאנשים, כל מקום שתשים אותם, הם יודעים להסתדר. מה מיוחד באנשים האלה? תשימו לב, הם אנשים מאוד לא ביקורתיים. אנשים מאוד מאוד לא ביקורתיים. למה? כי הם תמיד מתאימים, הם מנסים להתאים, הם לא מנסים לשנות את כל הסביבה. מה הם מנסים לעשות? הם מנסים להשתנות בהתאם לסביבה. אם זו הדרישה הסביבתית, אז אני אתאים את עצמי לסביבה. במקום להיות עסוק כל הזמן בלנסות לחנך את האחר, או לנסות לחנך את הקדוש ברוך הוא, אמרתי אז בעונג שבת שהיה, שבעונג שבת האחרון שהייתי כאן, שיש לנו הרבה פעמים, המרידה הזאת בריבונו של עולם, זה להביע מחאה. זה להביע מחאה כלפיו. זה למה מחאה כלפיו? כי אנחנו לא נוח לנו הדרישות שלו, ואנחנו חושבים שהוא הגזים, גם אנחנו לא אומרים את זה במודע. הרבה פעמים זה בתת מודע. ולמה הדבר הזה מגיע? בגלל הכפול למטר כגיגית. ואנחנו שוכחים שכפול למטר כגיגית זה הקדוש ברוך הוא אלינו, ולא אנחנו כלפי הקדוש ברוך הוא. אתה תתאים את עצמך לדרישות האלוקיות, ואתה תראה מזה רק טוב. ולמה תתאים את עצמך לדרישות האלוקיות? כי יש לך מחויבות מצד אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. כי הוא עשה למענך. וכל בר דעת מבין שכשיש מישהו שמיטיב איתנו כל הזמן, אנחנו כל הזמן צריכים להכיר לו טובה, קחו תורם. תורף שמחזיק ישיבה. נכון, כל הזמן מה צריך לעשות? לשלוח לו פרחים, להגיד לו תודה. לא ממקום מזלזל, כאילו, טוב, בוא זה. אם הקדימה, הוא באמת עושה לנו טובה. מקום מכבד. אנחנו לא עכשיו מלקקים לו כדי שימשיך להחזיק את הישיבה. אולי כן, אבל אנחנו, זה לא מגיע מהמקום הזה. זה מגיע ממקום, אנחנו באמת צריכים להכיר טובה למי שעושה טוב עם הישיבה, נקודה. ואז יבואים, וככל שאנחנו נעשה יותר טובה, ככל שהוא ממשיך להחזיק, אנחנו עדיין מרגישים מחויבות להכיר לו את הטובה הזו. תראו, אני מדלג רגע למקום מספר 20. ואיך אעשה הרעה וחטאתי וכולי, זה יוסף אצל עם אשת פוטיפר. העניין כי יש הרגש ואחר כך יושר ואחר כך בא לידי העירה. מי שאין לו הרגש לא יבין מה היושר, ומהרגש יבין את היושר, וזהו כל אשר יש לו נתן בידו. זהו הרגש הטוב שלא להיות כפוי טובה, רק יכיר טובה. וזה עניין נפלא כמה חזק היה הרגשו בזה, אף שבאמת עשה יוסף עם פוטיפר יותר ממה שעלה עשה אמו, כי נתברך ביתו בגלל יוסף, וגם עבד באמונה מאוד, ואיך לא יעזוב ביתו בידו, והוא לא עבד נאמן, האם יתפאר הסוס באשר אדוניו מתקרב אליו, יושב עליו, הלא לטובתו הוא רוכב עליו. כן הדבר בזה, ועם כל זה, מרוב התרגלותו בהכרת הטוב, כל הכופר בטובתו של חברו, כמאמר חז"ל, כל הכופר בטובתו של חברו, לבסוף כופר בטובתו של מקום, לכן ייזהר מאוד להכיר טובה. ומהרגש שדה כזה, בא להבין היושר גם במסתרים, ובמקום שיש בידו לעשות כרצונו. אבל הכרחיות היושר הכריחנו, לבלי יבוא דרך היושר. ולכן אמר, ואיך עשה הרעה הגדולה הזאת? היינו היפוך היושר. ומזה כיוון שיש לו יושר נגד אדם, כל שכנגד אלוקים יתברך, פעל יעבור נגד רצונו. כי אין זה מדרך היושר להיות כפוי טובה, נגד רוב טובתיו, וזה שאמר חטאתי לאלוקים. עכשיו נבוא ונשאל, האם יוסף היה מחויב? הרי מי היה צריך להודות למי? פוטיפר ליוסף, או יוסף לפוטיפר? מרגע שיוסף נכנס לפוטיפר הביתה, הוא רק התברך. בא בן אדם מגיע למקום עבודה, הרים את המקום מ-0 ל-100. בא המנכ״ל מתחיל לתת לו הערות. מה התגובה הראשונה? עזוב, להתראות אני הולך מפה. נכון? הגיוני. תראי, אתה לא שום לב מה עשיתי פה בתקופה הזאת שעבדתי? אתה לא זוכר איך המקום הזה היה? ואיפה הוא נמצא עכשיו? עכשיו, מה הקשר? סוף סוף אתה עדיין מה? אתה עובד, והוא המנהל שלך. מותר לו להגיד לך ביקורת? מותר לו להגיד לך ביקורת. בן אדם שיכנס לחשבון של המנהל, האם נכון בסיטואציה הזאת לתת ביקורת או לא, הוא מפספס את הנקודה. אתה תעשה מה שאתה עושה, אתה עושה טוב, אתה מצליח, אז מצוין, אז תמשיך. תגידו, זה לא נוח לעבוד במקום עבודה כזה, בסדר, שיקול אחר. אתה יכול לבחור לקום וללכת. אבל לא מתוך, אבל באמת באמת הדרך היותר ישרה, תתעסק עם המטלות שלך. תתעסק עם מה שאתה צריך לעשות, אל תתעסק איתו. בדרך כלל, אדם שיעסוק עם עצמו לעולם, זה לא יגיע למקום הזה, שבא בן אדם ונותן לו ביקורת, כשהוא באמת כל כך, כל כך מצליח. כשאנחנו עולים על אוטובוס, נהג אוטובוס לוקח אותנו מאלון מורה להתאמר. צריך להגיד לו תודה. יבוא אחד ויגיד, אמה להגיד לו תודה? מה, הוא עשה את זה בשבילי? עשה את זה בשביל הפרנסה שלו. מה זה משנה למה הוא עשה את זה? זה עניין שלו למה הוא עשה את זה. בשורה התחתונה יש פה בן אדם שלקח אותך מנקודה X לנקודה Y. למה אתה לא מכיר לו טובה? למה אתה לא, אני לא מכיר לו טובה? כי אני קרום מלצר. טיפ, תמיד יש שיקול על המלצר שמקבל שולחן של בחורים, נכנס לדיכאון. אינו, מה הוא יראה שם? כלום הוא, חוץ מזה שיתזזו לו את הצורה, תביא לי, תעשה לי וכו'. רק קדחת יצא לו מהשירות הזה לזה. אני כרגע לא אומר אם חייבים לתת טיפ או לא חייבים לתת טיפ. אבל יש משהו, אפילו להגיד וואו, אנחנו ממש מודים לך. להעיר לו פנים. אלא מה? יש איזו תחושה שהוא חייב לשרת אותנו. הוא המלצר, אני באתי לסעוד בו. איך אתה לא מעיר לו פנים? האם נכון לתת טיפ? אני חושב שכן.
כמה?
לא הרבה. אתה יודע, אפילו 5 שקלים, בן אדם בא ונותן לו, אפילו לא. לא צריך שכל אחד יוציא 5 שקלים. אני כרגע לא אומר, זה, לא, לא, זה באמת לא... מנהג עולם הישיבות לא לתת טיפים. לא יודע אם זה טוב או לא טוב. אבל, אבל... מה זה? כן, מה, מה האידיאל בזה, אבל בסדר. אבל באמת הנקודה הזאת, אני חושב שזה מאוד מאוד יפה, אם בא בן אדם, ובאמת יש לו יכולת, הוא נותן את הטיפ, כי באמת בן אדם תרח, יש פה באמת הכרת הטוב. אלא יש לנו הרבה פעמים תחושה, בסדר, זה עבודה שלו. זה עבודה, הוא מרוויח כסף, הוא זה. זה לא התפקיד שלנו להיכנס למקום שלו. התפקיד שלנו זה לדעת, קיבלתי פה שירות. בא בן אדם, בזכותו העוף הגיע מהמטבח, עד אליי לצלחת. לא הייתי צריך לקום אלא לקחת אותו. על עצם הדבר הזה אתה מחויב להכיר טובה. אז ככל שבן אדם ייכנס למקום הזה, וזה יוסף, זה לא יודעים מי יוסף. יוסף לא עסוק בתפקיד של האנשים אחרים. הוא עסוק במה התפקיד שלי. אני עכשיו מקבל קורת גג אצל פוטיפר, הוא נתן כל אשר יש לו נתן בידי, אז אני מחויב לו. אבל הוא יתברך מכל הזה, בסדר, זה עניין שלא להודות לי, כן או לא. אבל, אבל העניין שלי זה להכיר טובה על מה, על מה שאני מקבל כאן. כל הדבר הזה לכאורה, אפילו, אפילו כלפי, כלפי דומם, אנחנו מחויבים להכרת הטוב. נכון שמשה רבנו לא מכה על היאור, לא מכה באפר, בור ששתית ממנו, אל תירק לשם, למה זה בור? בור זה דומם. כי גם כלפי הדוממים אנחנו חייבים להכיר טובה. מה קורה עם אדם רשע שדרכו התגלגל שהוא עשה לי טוב, אני גם לא חייב להכיר טובה. אז ראינו כבר את כמה וכמה מקומות. למה לא לתאב מצרי? כי גר היית בארצו. מה אני אגיד לכם? חתיכת גירות. מוכל טוב יש על כזו גירות. בשורה התחתונה היית גר בארצו 210 שנים? נתן לך מחסה. קראו עוד כמה דברים על הדרך. בסדר, אבל אנחנו... זה, לעשו לתאב מצרי. אתה שבא לי להגיד לא. התשובה היא לא. למה צריך למצוא את החילוק? יכול להיות, מה זה כיגר היית בהוצאה? אני מתלבטתי עם הכוונה של חזל. הרי עם ישראל ירד למצרים, בהתחלה היה להם מאוד טוב שם. אולי הכוונה... לתחילת הגירות, שהם לא שיאבדו בהם. זה חשבתי לתרץ, באמת עלה לי החמאסטיקים האלה, אז תמיד זה מה שעולה לי התירוץ, שהכוונה באמת לתקופה שבאמת היה להם טוב, אבל לתקופה שאחרי זה, באמת היה, הרמב"ן כותב שזה לא בדיחה, זה לא חלומות זה. היה להם גם אבטיחים שם, כי באמת זה גדל שם כנראה ב... לא, במצרים גדל, לא, מגיעים הוותיכים בדרום שם, לא? זה מקום הגידול, מה? זה בנווה, זה ליד מצרים, לא? איפשהו שם. אז יש לנו קושי אחד על הדבר הזה, שאם אתה חייב להכיר טובה גם לרשע, אז יש את הקושי מהגמרה בשבת. רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, ויהודה בן גרים שישב גביהם. כמה נעים מעשם של אומה זו. תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מחצאות. רבי יוסי שתק. רבי יהודה פה זה רבי יהודה בר אילאי. כן? ורבי שמעון בר יוחאי אומר, כל מה שתקנו, תקנו לצורך עצמן. תקנו שווקים, נושיב בהם זונות וחצות. בדרך כלל מי אנחנו מתחברים? לרשבי. קודם כל צריך לדעת שיש את רבי יהודה בר אילאי. הוא אומר אחרת. אצל רשבי צריך להבין באמת איך זה מסתדר עם כל המהלך, כל המהלך שאמרנו. בשורה התחתונה, אתה נהנית, זה המחלוקת הרי. בשורה התחתונה, אתה מסתכל על הכוונה, או שאתה מסתכל על זה. עכשיו זה רבי יהודה ורבי שמעון, לאורך כל הדרך המחלוקות שלהם ככה. רבי שמעון לא מתכוון, פטור. רבי יהודה לא מתכוון, חייב. למה? כי רבי שמעון הולך בתר המחשבה, ורבי יהודה הולך בתר, בתר המעשה. אז מה יגיד פה רשבי, עם הדבר הזה, כשבן אדם עושה לי טובה, אם אני צריך עכשיו להתחיל לחשוב, למה הוא עשה לי את הטובה הזו? האם להיכנס לחשבון? זה באמת נראה שזה משהו, שיטת רשבי שהיא יותר פנימית, יותר, יותר לעומק, אבל רואים את זה בהרבה הרבה מקורות, הרבה מקורות, שזה בכלל לא משנה הכוונה. אם אתה נהנית, אתה צריך להודות. יכול להיות שכאן, מדובר על... בסדר, אין לי, גם אחרי זה, בעבודה, במראה בעבודה זרה, אנחנו רואים שרשב"י הולך בשיטת הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא, באים מאומות העולם ואומרים, מה זה דבר הזה שלא נתת לנו את התורה? היית גם כופה עלינו, אתה רק הגיגית? היינו מקבלים, מה שאלת אותנו? אם רוצים או לא רוצים, תכפה עלינו. עכשיו, לפי מה שלמדנו היום, ברור למה הוא לא כפה למטר כגיגית. למה? לא רצה חיבור אליהם. אבל הם טענו את הטענה. אז מה הוא אמר להם? במה יסקתם? אומרים לפני רבנות שלו, הרבה שווקים תיקנו. לא, זה לקבל שכר על התורה. סליחה, שם הגמרא זה לקבל שכר על התורה. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? לא למדנו תורה, אבל מה עשינו? כלום לא עשינו לבשביל ישראל, כדי שיתעסקו בתורה. אז מה הוא אמר להם? אמר להם הקדוש ברוך הוא שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, תיקנתם וכו'. זה ריבונו, זה אני יכול את זה, את הגמרא הזאת אפשר לתרץ בקלות. זה ריבונו של עולם מצידו, שמנהיג את הבירה, איזה ריבונו שם לא חווה פה את הטובה. זה עם ישראל חווה את הטובה, ריבונו של עולם שעומד מלמעלה, הוא יכול להגיד כל מה שעשיתם לא עשיתם אלא בשבילכם. אבל עם ישראל, שהוא נהנה מהדבר הזה, אז באמת אני חושב שהגישה, היותר מקובלת, לפחות לפי מאמרי חז"ל שרואים, זה הגישה של רבי יהודה, של רבי יהודה בר אילאי, וצריך באמת להבין את שיטת, להבין את שיטת רשב"י יותר, יותר לעומק. אז יכול להיות שבאמת לא חשבתי על לתרץ את זה ככה. זאת אומרת, באמת גם המטרה שלכם הייתה שלילית. על הדרך גם עם ישראל הרוויח. אז יכול להיות שמת אפשר לתרץ, אבל יכול להיות שרשב"י יודע שבמקום שאני עשיתי בשבילכם, רק הכוונה הייתה הכוונה שלילית, אז גם רבי שמעון יודע שאתה לא צריך להתעסק עם הכוונה, אלא להתעסק עם עצם ההנאה שלך. ואני חוזר עוד פעם על היסוד. למה? כי אנחנו צריכים להתעסק עם עצמנו. לא לנסות לשנות את האחרים, לא לנסות לחנך את המערכות, ולא לנסות לשנות את העולם. תתאים את עצמך למערכת. אז תגיד, מה? אז לא לנסות לשנות מערכת המשפט, ולא לנסות זה, לא, זה לא המציאות. כי עם ישראל מתאהב את המערכת המשפט הזו. הוא מתאהב את כל האנשי השמאל האלה, שמיעוט שבמיעוט. באו, השתלטו, פורים השתלטו על המדינה, ויושבים לך בנקודות הכי זה. רוב עם ישראל בכלל לא נמצא שם. אז יש פה גנבים, יש פה גזלנים. אז צריך לקחת את זה מחזרה ולהחזיר, להחזיר את הרע ליושנה. אבל במקום שבאמת זה המערכת, זה המסגרת, במקום לנסות להתאים את המערכת אליך, תתאים את עצמך אל המערכת. אותו דבר ביחס בעבודת השם. כשאנחנו באמת ניכנס מהמקום, מה המחויבות שלנו כלפיו, יהיה לנו הרבה יותר קל והרבה יותר נעים. כשאנחנו נתעסק עם הכפול אנטה כגיגית, שזה בכלל הצד של הקדוש ברוך הוא ביחס אלינו, שם אנחנו נרגיש את החוסר נימות, ושם בדרך כלל הבן אדם יש את הקשיים.